על האחד שאמרתי לכם אחד, זוכר? בית המימוש, בית המימוש, חברה בית שילמה למשקיעים 70,000 ש"ח עבור מניותיה, אבל למרות התשלום ההון העצמי שלה לא השתנה. הסיבה לכך היא שהחברה הכינה לפני התשלום התחייבות בסכום דומה, ולכן מחיקת ההתחייבות כנגד תשלום המזומן לא משנה את ההון העצמי. בגלל זה כתבתי אפס, אין לכם כלום, לא השתנה. נדרש שלוש, אני מכתיר, נדרש שלוש. כן, גמרנו נדרש כאן, עשיתי את הכל, סיכמתי לכם את הכל, מה אני אומר? רק כבר להכתיר, לא הספקתי. נדרש שלוש. אם האופציות היו פוקעות, ב-31 לדצמבר 2013, חברה בית הייתה רושמת את פקודת היומן הבאה. חובה הון עצמי מקף תקבולים על חשבון אופציות. ₪20,000. חובה התחייבות בגין אופציות מכר. ₪70,000. זכות הון עצמי מקף קרן הון בגין אופציות מכר ₪57,851. ובלאג נאמבר, פרמיה על מניות ₪32,149. עכשיו למה יש לי פרמיה? כי אני אמרתי מחיר המניה שלי לא ירד, המשקיעים האמינו שהוא כן ירד, הוא לא ירד, הרווחתי, קיבלתי את הכסף. עכשיו נדרש 4 ואילך, אני מחלק לכם מודפס כי זה רק פקודות יומן ואני מסביר אותה. מי נדרש 4 ואילך זה כיצד השתנה התשובה, פקודות יומן אני מראה לכם מיד. אבל שלושת המדרשים הראשונים סיימנו אותם. האם יש שאלות על הפקיעה? טוב, אני מחלק לכם כבר כמה דברים. קודם כל זה ההמשך של הפתרון, אנחנו קוראים אותו ביחד. מי נדרש ארבע? עצרנו בנדרש ארבע.
Thank you.
עכשיו זה לבית אופציות מטר עם פתרון. אופציות מטר עם פתרון.
בתושבה.
נדרש ארבע, כיצד משתנה התשובה אם האופציות מכר שהנפקתי עם מנגנון סילוק נטו במזומן? קודם כל לא מבחינה חשבונאית, מבחינה הסילוק עם המשקיע. מה זה סילוק נטו במזומן? הוא למעשה מאמר שהמניה שלי תרד. עכשיו היא באמת ירדה לשני שקלים, ומחיר המימוש הוא 7 שקלים. זה אומר שאם הוא בא לממש, מה מגיע לו רווח כלכלי על כל אופציה? 5, 10,000 אופציות, כך 50,000 שקל, שלא? קודם כל לא מבחינת חשבונאית, מבחינת המנגנון, אני בכלל לא קונה את המניות שלי בחזר. אלא אני בא ואומר לו, אתה תקבל כסף על הרווח שלך. עכשיו, יכלנו לעשות את אותו דבר על שער הדולר, ועל תפוזים ועל טיר. אז עשינו את זה על המניה שלי. מה שזה אומר מבחינה חשבונאית הוא שאין פה הפחתת הון בכלל, כי אתה לעולם לא תגיע למצב שאתה תקנה את המניות שלך בחזרה. זה למעשה התחייבות כספית כמו הספקים, כמו האג"ח, רק שהיא משתנה כפונקציה של מחיר המניה שלי. כמה שהוא יורד יותר, אני חייב יותר. ולכן מראש, ביום הראשון, לא צריך לעשות את כל מה שעשינו בנדרש אחד עם ההפחתות הון וכדומה. אתה ביום הראשון רושם את מה שקיבלת על האופציות, 20,000 שקל, כהתחייבות. ואז כל תקופה אתה משערך את ההתחייבות. אחרי שנה, אם אני לא טועה, מחיר המניה בשאלה שלנו ירד. כך תראו לכמה הוא ירד? 5 שקלים. בהתחלה הוא עלה, למה הוא עלה?
כי יפתו 10 שקלים, אתה קנית, והמחיר המניה הוא 6 שקלים. 600,000
ויש... כמה מחיר? בסדר, כך מחיר המניה בסוף 2012. 5 שקלים? 5 שקלים פחות 7 שקלים זה 2 שקלים. אני צריך להעמיד כל פעם את ההתחייבות על הרווח הכלכלי של המשקיע. ובסוף התקופה, בסוף 2013, כמה הרווח שלו? 5 שקלים. אני צריך להעמיד את ההתחייבות על רווח של 5 שקלים. ולשלם לו. כלומר, אני ביום האחרון ההתחייבות תעמוד על 50,000 שקל, ואני אשלם לו אותה. הרעיון הוא להציג את ההתחייבות בשווי הוגן דרך דוח רווח והפסד, לא קשור בכלל להון העצמי. לא תגבולים לחשבון אופציות בהון העצמי, לא קרן הון, לא מניות באוצר. פשוט, אתה עשית, אם אתם רוצים באופן פשוט, התערבות עם המשקיעים, שמחיר המניה שלך לא ירד. אם הוא יורד, הפסדת. אם הוא עולה, הרווחת. התחייבות. עכשיו, אם ההתחייבות הייתה פוקעת, אז הרווחת. את ה-20,000 שקל הראשונים שקיבלת, הרווחת. כלומר, הרעיון הוא בכלל שזה לא קשור להון עצמי בכלל. זה התחייבות כספית. אז איך רשמתי את זה? תסתכלו בפקודות יומן. מזומן מול התחייבות בגין אופציות מכר, 20,000 שקל, זה ביום הראשון. שימו לב, לא הון עצמי, לא כלום. בסוף השנה, השווי ההוגן של האופציה, תסתכלו, שווי ההוגן של האופציה, כמה? סוף 2012? 3 שקלים. כדרך אגב, ממה מורכב השלושה שקלים? מי שיכול להתיח לי את השלושה שקלים? למה זה שווה 3 שקלים? יש ערך, יפה מאוד, יש ערך זמן ויש ערך פנימי. ערך פנימי, אתה יכול לחשב אותו בכל תאריך על ידי חיסור מחיר המניה מהמחיר המימוש. והפלאג נאמבר הוא ערך הזמן. עכשיו, הם הגיעו ל-3 שקלים, אני לא יודע לחשב את ערך הזמן, אנחנו לא לומדים את מודלים להערכת שווי של אופציות, יש מודל לחשב את ערך הזמן, אבל לא מעניין אותנו. למה נתנו 3 שקלים? אני רק אומר לכם שזה ערך פנימי וערך זמן ביחד. 3 שקלים שערך, יש לי הוצאות של 10,000 שקל. וב-30 לדצמבר 2013 אין יותר ערך זמן. למה אין יותר ערך זמן? לא, נגמר הזמן. הזמן נשאר, רק ערך פנימי. כמה ערך הפנימי שווה? אמרתם לפני שנייה, 5 שקלים. ולכן אני משערך את ההתחייבות בעוד 20,000, ככה שבסוף, בסוף, בסוף היא עומדת על 50,000. יבוא המשקיע, יגיד לי, תשמע, מגיע לי 5 שקלים על כל אופציה, קח את האופציות, תן לי 50,000 שקל, מחייב את ההתחייבות, מזכה מזומן ונגמר הסיפור. כלומר, למעשה זה כמו ספקים. נגיד שהייתי אומר לכם, ספקים צמוד למדד. מה הייתם עושים? כל תקופה משערכים את הספק למדד והיה לכם הוצאות מימון. באים ביום האחרון, חובה ספקים, זכות מזומן. האם זה קשור למניות שלי? לא. נכון שהנכס בסיס עליו נכתבה האופציה זה המניות שלי, אבל אני לא מתכוון לקנות את המניות שלי בחזרה. אני למעשה משלם, אם אני הפסדתי והמניה שלי ירדה, אני משלם כסף. ולכן לא צריך ביום הראשון לעשות ערך נוכחי ולעשות קרן הון ואחר כך בסוף להפוך את זה למניות באוצר. לא קניתי את המניות שלי בחזרה בכלל. ככה הם מראים בתקן סילוק נטו במזומן. שאלו. כן, משה, מה איתך? אתה הבנת?
כסף.
עכשיו, בנדרש 5 מה עשיתי? זה לא שאני כמעט את התשובה. אמרתי לכם, בוא נניח סילוק נטו במניות. מה זאת אומרת סילוק נטו במניות? יבוא המשקיע אליי ביום האחרון, יגיד לי, תראה, מגיע לי רווח של 50,000 שקל. אני לא אתן לו כסף. אני אתן לו מניות שלי. שימו לב, נכון שזה אופציות מכר. אני לא קונה את המניות שלי בחזרה. אם הייתי רוצה לקנות את המניות שלי בחזרה, נדרש אחד. מנגנון סילוק פיזי ברוטו, תביא את המניה, קח כסף. אני לא רוצה, אני רוצה סילוק נטו. רק אמרתי למשקיע, תראה, אתה תבוא אליי ביום האחרון, אין לי כסף, אני אתן לך מניות שלי. ולכן אין פה עניין של הפחתת הון ואין פה מניות באוצר, אתה בכלל לא קונה את המניות שלך, ההפך, אתה מגדיל את המניות שלך. ולכן כל הטיפול הוא אותו טיפול, אותו דבר, רק ביום האחרון במקום לעשות חובה התחייבות זכות מזומן, תעשה חובה התחייבות זכות, הון מניות, זכות פרמיה. כלומר, אין הבדל. עדיין, אם אני לא אצליח לקבל את המניות שלי בחזרה, כל הנושא הזה של נדרש אחד, שעשינו התחייבות כספית מול קרן הון, ובסוף הפכנו את זה למניות באוצר, זה לא רלוונטי. שמה מבלבל פה את הסטודנטים, אבל אתה נותן במניות. בסדר, אני, ההפך, אני לא קונה את המניות שלי בחזרה. אני מגדיל את המניות שלי, כמו באופציות רכש. אני דווקא מנפיק מניות. עכשיו, יכלתי גם להגיד למשקיע, תשמע, ביום האחרון אני לא נותן לך כסף, אני לא נותן לך מניות, אני הולך לשוק, אני קונה לך תפוזים. בסדר, אין בעיה. ביום האחרון אני הולך לקנה את התפוזים, ניתן לו. כלומר, אני, איך אני מסלק, מה זה משנה? אני יכול לתת כסף, אני יכול לתת מניות שלי, אני יכול לתת שולחנות, אני יכול לתת כיסאות, אני יכול לתת מלאי שלי. זה לא מניות באוצר, כי אני לא מגיע למצב שאני קונה את המניות שלי. ולכן, בנדרש 5 כתבתי לכם, הכל אותו דבר, חוץ מהפקודה האחרונה. בפקודה האחרונה אני למעשה עשיתי הון מניות ופרמיה. תסתכלו בפקודה האחרונה בעמוד השני, סילוק נטו במניות,
למה 25,000 מניות? שני שקלים, מניה שלי שווה, מגיע לך 50,000, קח 25,000 מניות. פלאג נאמבר, פרמיה. כלומר, נדרשים 4 ו-5 הם יותר קלים מנדרש 1, כי אתם לא מתעסקים פה עם לעשות התחייבות ולעשות לערך נוכחי ולהתקין את ההון העצמי ואחר כך לעשות מניות באוצר. הכל זה התחייבות. התחייבות עד היום האחרון. אתה רוצה לסלק אותה במזומן, סלק אותה במזומן. אתה רוצה לסלק אותה במניות, סלק אותה במניות. אין פה קשר בכלל לנדרש הראשון. זה נדרשים 4 ו-5. ואז התקן מדבר על המצב הכי מסובך, נדרש 6. הוא אומר, נגיד שבאתי למשקיע ואמרתי לו, תראה, לאופציות האלו יש חלופת סילוק. אז המשקיע אומר לי, מה זאת אומרת חלופת סילוק? אני אומר לו, תראה, נגיע ליום האחרון, ואני אחליט, אני המנפיק יחליט, אם אני רוצה לעשות סילוק פיזי ברוטו, תן לי מניה, קח כסף. אם אני רוצה סילוק נטו במזומן, קח כסף. אם אני רוצה סילוק נטו במניות, קח מניות. אני אחליט, או אתה תחליט. מבחינת הטיפול החשבונאי זה לא משנה מי מחליט, אני או הוא. אתה תחליט, מה אתה רוצה, אני אעשה. אתה רוצה כסף, קח כסף. אתה רוצה מניות, קח מניות. אתה רוצה לתת לי מניה ושאני אתן לך כסף, אין בעיה. עכשיו, מה הבעיה פה? אתה ביום הראשון לא יודע מה יהיה ביום האחרון. כי פה אי אפשר להגיד שאני לעולם לא יגיע למצב שאני אקנה את המניות שלי בחזרה. למה אי אפשר להגיד את זה?
אחת
האופציות, ואם הוא יחליט שהוא רוצה לתת לי מניה ולקבל 7 שקלים, מה אני אגיד לו שאני לא רוצה? ולכן פה התקן אומר, אני על כל מקרה עושה הפחתה פה. ואני אז אני שואל אותו, ואם בסוף לא? הוא אומר בסוף לא, תמיין, בעון העצמי, אין בעיה, אבל תפתח. ולכן כן תהיה פה הפחתת הון, כמו בנדרש אחד. מנגד, התגבולים על חשבון האופציות ה-20,000 שקל שאנחנו שמנו אותם בנדרש אחד בעון העצמי כרכיב עוני, הם לא יכולים להיות ברכיב עוני. למה? כי אתה לא יודע ביום הראשון איך האופציות יסולקו. ולכן גם את ה-20,000 אתה שם כהתחייבות. ומכאן יש לך שתי התחייבות. התחייבות אחת על ה-20,000 כמו בנדרשים 4 ו-5. והתחייבות אחת על ה-70,000 חלקי 1.1 בריבוע כמו בנדרש 1. כלומר, יש פה למעשה שילוב בין נדרשים 4 ו-5 לנדרש 1. נדרש 1 מביא איתו את הפקודת יומן של חובה קרן הון, זכות התחייבות 57851, ונדרש 4 מביא איתו את החובה התחייבות זכות מזומן 20,000. עכשיו, שתי ההתחייבויות האלו הולכות לאורך תקופות החתך ומשוערכות. ה-20,000 לפי שווי הוגן, וה-57851 לפי ערך נוכחי. ביום האחרון, רגע לפני המימוש, יהיו לי שתי התחייבויות. התחייבות אחת, 50,000, הרווח הכלכלי של המשקיע. והתחייבות שנייה, 70,000, זה על הסילוק פיזי ברוטו. עכשיו, ביום האחרון אני אגיד למשקיע, נגיד שהוא בוחר, מה אתה רוצה? אם הוא יגיד לי כסף, אני אגיד לו אין בעיה, חובה התחייבות זכות מזומן 50. ואז אני נשאר עם התחייבות מיותרת. על מה? על ה-70 האלה. מה אני עושה איתה? מול ההון העצמי. התחייבות, קרן, הון, פרמיה. אם הוא אומר לי, אני רוצה מניות. אני אומר לו, אין בעיה. חובה התחייבות 50, זכות הון מניות, זכות פרמיה. ואת ה-70, בתוך ההון העצמי. ואם הוא אומר לי, לא, אתה קח מניות ותיתן לי מזומן. מה אז אני אעשה? חובה התחייבות 70, זכות מזומן 70. כי הוא רוצה כמו בנדרש אחד. ואז איזה התחייבות מיותרת? אמרנו של ה-50, אני אסגור אותה, אסגור את הקרן הון, פלאג נאמבר מניות באוצר. כלומר, למעשה אני הולך במישור של שתי התחייבויות. אחת מהן בסוף תהיה מיותרת. או ההתחייבות על ה-50,000, שהיא הולכת לפי שווי הוגן, או ההתחייבות על ה-70,000, שהיא בגלל שאם הוא יבקש ממני סילוף פיזי ברוטו, אני אתן לו 7 שקלים. אני ברור שאני לא אתן לו גם 50,000 וגם 70,000. הוא צריך להחליט, או אני צריך להחליט, לא משנה מי מחליט. אנחנו צריכים ביום האחרון להתקבע על אחת מהאפשרויות. אם הוא רוצה כסף, אז ה-50 מתאים לי. אם הוא רוצה מניות, אז ה-50 מתאים לי. אם הוא רוצה לתת לי מניה ולקבל 7 שקלים, ה-70 מתאים לי. ההתחייבות שנסגרת, נסגרת, וההתחייבות השנייה הולכת מול ההון העצמי. הרי אני צריך לבטל את הקרן הון, ואז יכול להיות לי הון מניות באוצר או פרמיה. זה בגדול הרעיון. למה הם מכינים את ה-70? כי מאיפה אתה יודע? ולכן אם אתה נותן חלופת סילוק, אתה גם יש לך התחייבות בגין השווי ההוגן, וגם יש לך התחייבות בגין הפחתת ההון. זה בגדול הרעיון שלה.
שזה הכי גרוע מבחינת החברה, זה גם התחייבות על השווי ההוגן וגם התרפתתו. אבל מי שחושב שהוא ירוויח מזה שהוא יגיד אני אתן חלופות סילוק, הוא לא מרוויח שום דבר. הוא עושה גם וגם. גם הפחתת הון וגם שווי הוגן דרך דוח רווח והפסד. ויש לו שתי הוצאות. ה-57-571 יצמח להיות 70, וה-20 יצמח להיות 50. יש לו שתי הוצאות. גם על השווי ההוגן וגם על הערך הנוכחי. זה ההסבר. עכשיו בואו נראה נדרש 6 לפקודות יומן. ביום הראשון עשיתי שתי פקודות יומן. אחת זה חובה מזומן, זכות התחייבות בגין אופציות מחר, 20,000. זה כמו איזה נדרש? זה כמו נדרשים 4-5. ועוד פקודה, קרן הון מול התחייבות בגין אופציות מחר, זה כמו מה? כמו אחד. שימו לב, הם פה הכי שמרנים. הם לא אומרים לי תפתח התחייבות אחת, שניים. גם אם מראש אתה טוען שאחת תהיה מיותרת, לא מעניין אותם. למה ניפקת עם חלופת סילוק? זה בעיה שלך. אתה נותן חלופת סילוק, יהיו לך שתי התחייבויות. כן.
אתה יכול לזוכות שתי
התחייבויות? כן. אני נותן לך שלוש אפשרויות. או שאת ביום האחרון תבואי ותגידי לי סילוק נטו במזומן, או סילוק נטו במניות, או סילוק פיזי ברוטו. אני עכשיו רוצה שתסבירי לי, אני החברה ב' ואת המשקיע. מה עושים בכל אחד מהסילוקים האלה? יש שלוש אפשרויות. בואי תגידי לי אפשרות ראשונה, סילוק נטו במזומן. איך זה עובד?
זה אומר אם
הרווחתי.
הרווחתי,
אנחנו יודעים
שהרווחתי. אז אתה צריך שואלים לי מזומן. כמה? על ההפרש בין...
כמה זה? 5. כפול 10,000. עוד אני רוצה לשלם ל-50. זה סילוק נטו במזומן. ואם את רוצה סילוק נטו במניות? כמה מאות אני אנפיק לך? מגיע ל-50,000 שקל. אני לא רוצה לקחת בכסף, רוצה לתת במניות. חלק מחיר המניות. אז אני נותן לך מניות. זה אפשרות שנייה. אפשרות שלישית, סילוק פיזי ברוטו. מה זה אומר?
זה אומר שאני מוכרת
לך את מנהלת. את נותנת לי מנהל ואתן לך 7 שקלים. עכשיו ככה, על השתי אפשרויות הראשונות לא צריך להכין הפצת הון. למה? כי אני או שאני משלם לך או שאני נותן לך מנהל. אני אף פעם לא אגיע למצב שאני קונה את המנהל שלי בחזרה. האפשרות השלישית זה האפשרות הקלאסית, שאת באמת נותנת לי מנהל שלי ואני נותן לך 7 שקלים. זה הפחתת הון, יהיה מנהל באוצר. לכן התקן מה הוא אומר? על השתי אפשרויות הראשונות תכין התחייבות ש... תתחיל מ-20,000 ותלך 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 ותגיע בסוף ל-50.
זה
על פי שווי הוגן דרך דוח רווח והפסד, שווי הוגן של האופציה. זה שתי האפשרויות הראשונות. למה הוא מכין מ-50? כי אני אתן ל-50,000 במזומן, או אני אתן ל-50,000 במניות. מה שאת אמרת. אבל אם תתקרבי באפשרות השלישית, שאת תגידי לי קח מניה ואני אתן לך 7 שקלים. אני גם צריך להכין התחייבות על ה-7 שקלים, עם הערך הנוכחי. אז הוא אומר, יש לך שתי התחייבויות, ביום האחרון נראה מה קורה. אם היא תבחר את שתי האפשרויות הראשונות, אז ה-50 יסולק וה-70 יישאר, נשים אותו בתוך ההון העצמי. ואם היא תבחר את ה-70, אז האפשרות של ה-50 מיותרת, תלך לתוך ההון העצמי. לא, אחת תיפרה או בכסף או במניות, והשנייה תלך להון העצמי. עכשיו אנחנו מתחילים סוף 2012. אני צריך לשער שתי התחייבויות. ה-20 עלה ל-30, זה אתם מכירים איזה נדרשים? 4-5. וה-57-8-5-1 השתערך בעוד 5-7-8-5. איזה נדרש זה? 1. אתם רואים, אני עובד שני מישורים. שווי הוגן דרך דוח רווח והפסד, ריבית אפקטיבית. שני מישורים. עכשיו בסוף 2013, סוף 2013, ה-30 השתערך ל-50. זה לפי מה? 4-5. וה-6-3-6-4 זה משערך את ההתחייבות לכמה?
70.
יופי, ל-70. עכשיו אתה עומד לפני הסילוק. יש לך שתי התחייבויות. 50 כמו נדרש 4-5 ו-70 כמו נדרש 1. עכשיו השאלה מה אנחנו בוחרים. יש 3 אפשרויות, עשיתי לכם את כל האפשרויות. או סילוק נטו במזומן, או סילוק נטו במניות, או סילוק פיזי ברוטו. בואו נתחיל עם סילוק נטו במניות. מה ההתחייבות הרלוונטית אם אני הולך לסילוק נטו במניות? ה-50 או ה-70?
50.
כמו בנדרש 4. 4 או 5. אז אני סילקתי את ההתחייבות של ה-50. מה שאת אמרת לחלק במחיר המניה.
מול הפרמיה והעון מניות, ואז יש לי התחייבות מיותרת של 70. מה אני עושה איתה? מבטל אותה. מבטל את הקרן הון שפתחנו ביום הראשון, ויש לי פרמיה. זה האפשרות הראשונה שה-50 הוא רלוונטי. האפשרות השנייה, אם הולכים על סילוק נטו במזומן, מה רלוונטי, ה-50 או ה-70? 50. אז 50 שילמתי כסף, ואת ה-70 סגרתי מול העונה עצמי. והאפשרות האחרונה, אם הוא רוצה סילוק פיזי ברוטו, אז מה ההתחייבות הרלוונטית? 70 או 50?
70.
תשלם לו את ה-70 כמו בנדרש אחד, ותסגור את ה-50 מול העונה עצמי, ויהיה לך מניות באוצר. למה? כי פה כבר באמת קיבלת את המניות שלך, אתה כבר לא יכול להגיד לי שלא קיבלת את המניות. זהו, זה הטיפול החשבונאי. עם חלופת סילוק. כן, בבקשה.
הנפקה רגילה שלא חוכנו בנדרש אחד.
כן, עם סילוק פיזי ברוטו. כשאתה ממש מקבל את המניה שלך. כן.
כשאתה מתיק טוב, אתה בכלל לא מתייחס לעומר, כי אתה עוד לא יודע כמה
אתה מתיק. לא. אפילו אם אני יודע, עוד לא קיבלתי. אני לא יכול למחוק.
אתה בכלל לא רושם.
אני רושם אבל קרנון.
נכון. ואחרי זה כשאתה מנפיק...
אני לא מנפיק. אני מקבל את המניה שלי בחזרה. נו, אז... אז אני מבטל את הקרנון, ויש לי מניות באוצר. במקום הקרנון.
לא, במקום העון מניות רשום.
העון מניות לא נוגע בו, העון מניות לא נוגעים. תסבירו לו למה אם אני קונה מניות בחזרה לא נוגעים בעון מניות. משה, תסבירו. למה? אבל קניתי מניות, בואו נחתוך מעון מניות. למה לא חותכים?
זה הגישה המקובלת.
הגישה לא מקובלת. באיזה גישה אנחנו עובדים? השנייה, מניות באוצר. לא תוכל לראות את זה דרך העון המניות. העון המניות נשאר כאילו לא קנית. אתה תראה זה רק במניות באוצר. זה החיסרון של השיטה הזאת. מה הגישה השנייה הייתה? גישת הערך הנקוב. להוריד מהעון מניות, להוריד מהפרמיה, להוריד מהעודפים, זה גישה שלא התקבלה. בגלל זה שמים את הכל במספר אחד, מניות באוצר. טוב, עכשיו קיבלתם עוד דף בודד, עד אך להמרה לא צמוד. סיכום כזה של שני עמודים. אחר כך גם יש שאלה על עד אך להמרה, אבל קודם כל נתחיל להסביר מה זה עד אך להמרה, מה הבעיה ואיך פתרו אותה. אגח להמרה, קודם כל אני מתחיל בכלל לא חשבונאות, אלא מבחינה כלכלית, מה זה אגח להמרה? אגח להמרה זה אתה בא למשקיע ואומר לו דבר כזה. כך אגח, רגיל, תקבל ריביות, תקבל את הקרן, כמו שלמדתם בסיסיות החשבונאות, אגח. אבל, בניגוד לאגח רגיל, אני נותן לך אופציה, אם אתה רוצה, אתה לא חייב. לבוא אליי, מתי שאתה רוצה. להגיד לי, תשמע, אני נשבר לי מהאגח הזה. קח אותו חזרה, תהיה לי מניות. ולכן המשקיע יכול לנוע במסלול של האגח הרגיל, לקבל ריביות, לקבל אפילו את הקרן בסוף, ולא מתייחס בכלל להמרה. המשקיע גם יכול באמצע התקופה לבוא, להגיד לי, קח את האגח, תהיה לי מניות. מה הוא עושה במצב כזה? הוא למעשה מוותר על האגח, על קרן האגח, הוא מוותר על הריביות העתידיות, הוא לא קיבל אותם. כל ריבית שהוא לא קיבל הוא מוותר. על קרן האגח הוא מוותר. לפעמים גם הוא משלם תוספת מימוש. אם יש על האגח להמרה תוספת מימוש, ובתמורה לכל הוויתורים האלו, מה הוא מקבל? מניות. עכשיו, המשקיע גם יכול להיות יותר חכם. לא יודע אם חכם, אבל יכול להיות בדרך אחרת. הוא יכול להגיד לי, אני מחכה איתך עד היום האחרון. אני לא אוותר לך על שום. אתה תשלם לי את כל הריביות. גם הריבית האחרונה. ורגע לפני שאתה בא לשלם לי את הקרן, איך אני רוצה מהר? גם אפשרות, ולא חייב לוותר באמצע. עכשיו, הרעיון של אגח להמרה מבחינה כלכלית הוא שאחד שח ערך נקוב אגח להמרה תמיד יהיה שווה באותה חברה, באותה רמת סיכון, באותם תנאים, ליותר מאחד שח ערך נקוב אגח רגיל. למה? כי הוא מקבל גם אופציית המרה. הוא מקבל גם אופציית המרה, הוא ישלם יותר. כשבאה החשבונאות ואמרה, רגע, אז מה זה המכשיר הזה? האגח להמרה הזה, מה זה? זה הון עצמי, נשים אותו בהון העצמי. זה התחייבות, נשים את זה בהתחייבויות, מה זה? ואז ה-IFRS החליט דבר כזה, הוא אמר, תראה, זה מכשיר פיננסי משולב. מכשיר פיננסי משולב. אני אומר לו, מה משולב בזה? הוא אומר, זה מורכב משני מרכיבים. מאגח רגיל ומאופציית המרה. את האגח הרגיל תשים בהתחייבויות, זה אגח. ואת האופציה תמרה, בהנחה שהאג"ח לא צמוד, תשים את זה בעון העצמי. אני אומר לו, ובסדר, איך אני אפריד? הנפקתי אג"ח, קיבלתי מיליון שקל, אג"ח להמרה, איך אני אפריד? התקן בא ואומר דבר כזה, הרי לאג"ח הרגיל יש לוח סילוקין, ריביות וקרן. עזוב את ההמרה. תעבר את הלוח סילוקין של האג"ח לפי ריבית של אג"ח רגיל, כאילו הנפקת אג"ח רגיל. תמיד מה שקיבלת יהיה יותר מהערך הנקוב, הערך הנוכחי הזה. למה? כי המשקיע מה שילם חוץ מהאג"ח הרגיל? גם אופציית המרה. ולכן את האופציית המרה תמצא כלאג נאמבר. עכשיו אם אני מקבל מיליון שקל על האג"ח להמרה, אני הולך ועושה לוח סילוקין לאג"ח הרגיל. מאבן אותו לפי הריבית של השוק, כאילו הייתי מנפיק אג"ח רגיל. מוצא, נגיד, יוצא לי 950 אלף אג"ח הרגיל, אופציית המרה, לאג נאמבר. את האופציית המרה תשים בעון העצמי, את האג"ח תשים בהתחייבויות. ואיך ממשיכים מפה? את האופציית המרה אל תיגע בה. והאג"ח, כל תקופה לוח סילוקין, שיטת הריבית האפקטיבית. עד שמגיעים ליום המימוש. ביום המימוש, אם יבוא המשקיע, יגיד לי, אני רוצה מניות, עזוב אותי. איזה פקודת יומן אני אעשה בספרים? אני אבטל את האג"ח, חובה אג"ח. אני אבטל את הריבית לשלם. אם נצברה ריבית לשלם, אני לא משלם לו את הריביות. מה שהוא לא קיבל, הלך. חובה אג"ח, חובה ריבית לשלם. חובה מזומן, אם התהליך כרוך גם בתשלום תוספת מימוש, לרוב לא. פה בשאלה אני שמתי לכם, שתראו עם תוספת מימוש, אבל בישראל לרוב האג"ח להמרה בלי תוספת מימוש. רק תוותר על האג"ח, כך מנהל. חובה תקבולים על חשבון אופציית המרה, מה ששמנו בעון העצמי, זכות עול מניות, זכות פרמיה. כלומר, המשקיע מוותר פה על האג"ח, הוא מוותר על הריבית לשלם שנצברה לו, הוא משלם כסף אם זה תוספת מימוש, הוא שילם כבר על התקבולים על חשבון האופציות, אנחנו מבטלים אותם כי אין יותר אופציה, עול מניות, פרמיה. זה בגדול הרעיון. עכשיו, אם בסוף הוא לא רוצה מניות, לא רוצה, בן אדם לא רוצה מניות. אני שילמתי לו את כל הריביות. משלם לו גם את הקרן בסוף, חובה אג"ח זכות מזומן. עם מה נשארתי? עם האופציה, לאן אני ממיין אותה? כמו שעשינו בתרגיל בבוקר, בפקיעת אופציית סדרה. זה בגדול הרעיון של אג"ח להמרה. דקה, דקה, משה, לא גמרתי איתך. עכשיו, למה מודגש לכם בכותרת אג"ח לא צמוד? כי אנחנו בחומר שלנו לא מלמדים אג"ח צמוד, הם לא רוצים, אבל... אני אעשה לכם איזה דוגמה עם האג"ח לא היום, עם האג"ח צמוד. מה ההבדל? אם האג"ח הוא צמוד, האופציה לא יכולה להיות בעון העצמי. כי התחייבות. ואז שניהם התחייבויות, גם האג"ח, גם האופציה. אז השאלה אם אפשר לחבר או צריך להפריד? צריך להפריד. למה? כי האג"ח הולך לפי שיטת ריבית אפקטיבית, והאופציה הולכת בשווי הוגן דרך דוח רווח והפסד. למכשיר הזה גם קוראים בתקן נגזר משובץ. למה נגזר משובץ? האופציה משובצת בתוך האג"ח, ושניהם התחייבויות. זה מה שאנחנו לומדים, אג"ח לא צמוד, זה לא נגזר משובץ. זה מכשיר פיננסי משולב, שמורכב מאג"ח ומאופציית המרה שהולכת להון העצמי. אם האג"ח היה צמוד, זה היה נגזר משובץ, שנגזר משובץ אומר ששתיהם התחייבויות. אתה כן צריך להפריד, כי אחת תלך לפי ערך נוכחי, והשנייה לפי שווי הוגן דרך דוח רווח והפסד. צורת ההפרדה היא לא מה שאמרתי לכם קודם, שקודם עושים אג"ח, ואחר כך עושים אופציה. הסדר? מתחלף. קודם כל נותנים כבוד לשווי הוגן דרך דוח רווח והפסד. קודם כל מוציאים את האופציה, אתה תצטרך לתת לי שווי הוגן של האופציה. והאג"ח? אפשר לתמחר אותה. תביא מעריך שווי, אני אעריך לך. אם אופציות לא עובדים ידעת, אתה לא יודע. פלאג נאמבר אג"ח. זה הרעיון. למה הוציאו לכם את זה מהחומר? כל הנגזרים המשובצים לא בחומר שלכם. אבל אני אראה תרגיל אחד, לא יודע, לכל מקרה, תרגיל אחד, שתראו אם תתקלו בזה בעבודה, נגזר משובץ. זה למעשה הרעיון. כדרך אגב, למה קוראים לזה נגזר משובץ? האג"ח, הרגיל, קוראים לו חוזה מהרח. והאופציה היא נגזר משובץ. האג"ח אומר לאופציה רוצה לבוא אליי שישי שבת אז היא מתארחת אצלו אבל למה היא בעייתית? כי היא יכולה בתאריך מסוים תק לשנות את כל תזרים המזומנים של האג"ח במקום שעל האג"ח אני אמשיך לשלם ריביות ואת הקרן האופציה אם המשקיע ממיר אותה הופכת את כל החוזה מיד לעול מניות ומשנה את כל תזרים המזומנים תחשוב על חברה שתכננה לשלם ריביות וקרן, פתאום המשקיע בא, האופציה הזאת שבאה להתארח היא לא פראיירית. הוא בא והופך לי את כל תזרים המזומנים, מי תזרים מזומנים שלילי שאני צריך לשלם ריביות וקרן? דווקא לתזרים מזומנים שאפילו יכול להיות חיובי אם אני מקבל תוספת מימוש. בגלל זה, נגזר משובץ, הנגזר המשובץ הוא לא סתם משובץ. הוא יכול לשנות את כל תזרים המזומנים באופן שזה יהפוך מתזרים שלילי לתזרים חיובי. זה בגדול התיאוריה שלהם, יש שם איזה 50 עמודים על זה. אנחנו לא מלמדים את זה, לא אני החלטתי, אבל לא מלמדים את זה, אבל בכל מקרה זה הרעיון שנגזר משובץ. בסדר? עכשיו לענייננו, אגח לא צמוד, הוא לא נגזר משובץ, הוא מכשיר פיננסי משולב, שמורכב מאגח רגיל ומאופציית המרה. והדבר האחרון שאני צריך להסביר. נגיד שיש לי אגח להמרה, קניתי אגח להמרה, מסתובב איתו ברחוב, מבסוט. ואז החברה למטה מנפיקה מניות הטבה. מה היא עושה למעשה שהיא מנפיקה מניות הטבה? היא מקטינה את ערך המניה ופוגעת בי. למה? כי זה פוגע לי בכדאיות הכלכלית. קודם הייתי מוותר על כל האגח, מקבל מניות ששוות 10 שקלים לכל מניה. עכשיו אתה בא, אני אבטל על כל האגח, תיתן לי כל מניה ששווה 5 שקלים, זה לא פייר. ולכן מה צריך לעשות למשקיעים באגח להמרה? מה להבטיח להם? שאני אשנה להם את יחס ההמרה. אבל יש הבדל מתמטי, לא חשבונאי, מתמטי. באופציות, אמרתי לכם, 1 ל-1. מה זה 1 ל-1? תן אופציה, קבל מניה. אם ההטבה היא 50%, תשנה לו ל-1 ל-1.5. 50% 1 ל-1.5. 100% 1 ל-2. 20% 1 ל-1.2. ואגח להמרה זה לא הולך ככה, זה בדיוק ההפך. מה זאת אומרת? ההגדרה היא, נגיד, 1,000,000 ₪ ערך נקוב אגח להמרה, יחס המרה 1 ל-10. מה זה 1 ל-10? תוותר על כל האגח, תקבל 100,000 מניות. עכשיו נגיד שאני נותן הטבה של 10%. אתה לא עכשיו בא ואומר לי שיחס ההמרה הוא במקום 1 ל-10, 1 ל-11. זה לא טוב. למה? אני צריך דווקא להקטין את יחס ההמרה, לא להגדיל אותו. כי אם אני אקח את ה-10 ויגדיל אותו, הוא דווקא יקבל פחות מניות, או אני רוצה לתת לו יותר מניות, לא פחות, הוא נפגע. תחשבו שאם אני אעשה במקום 1,000,000 ₪ 10, 1,000,000 ₪ 11, הוא יקבל פחות מניות, לא יותר מניות. אז מה עושים ל-10? לא מכפילים אותו, מחלקים אותו. אם תחלק 10 ב-1.1, יצא 9 נקודה משהו, יצא לו יותר מניות, לא פחות. ולכן, כדי למנוע את הבלבול הזה, מה שאני מציע לכם בשאלות, זה להמשיך 1,000,000 ₪ 10, אין בעיה, ואת התוצאה הסופית, 100,000 מניות, אותה להכפיל ב-1.1. לא את היחס המרה. חלק את הערך הנקוב ביחס ההמרה, תמצא כמה מניות, תכפיל לו במרכיב ההטבה. אם אתם רוצים בכל זאת לעבוד לפי יחס ההמרה מעודכן, אל תכפילו אותו, תחלקו אותו. כי תחשבו שהאופציות אנחנו מכפילים, 100,000 אופציות כפול 1.1. האגח, אנחנו לא מכפילים, אנחנו מחלקים 1,000,000 ₪ ערך נקוב חלקי יחס ההמרה. אם תגדיל לי את יחס ההמרה, מה עשית? עוד פגעת בו פעמיים. אתה צריך לחלק לו את יחס ההמרה. בגלל שאני לא אוהב את החישוב הזה של לחלק, אני אומר, תלך לשאלה, תכתוב ליד ה-1 ל-10, להכפיל ב-1 ועוד מרכיב ההטבה. שתגיע, אתה תראה שכתוב לך 1 ועוד מרכיב ההטבה, תכפיל. זה בגדול הנושא של מניות הטבה, אותו רעיון, מניות בדרך של זכויות, מניות הטבה רגילות, אותו סיפור כמו שלמדנו באופציות. רק המשחק פה, ההגדרה, המתמטיקה היא טיפה שונה. זה האגח להמרה. כמובן, אנחנו צריכים לעשות על הלוח, להראות לכם איך מפרידים, אגח, אופציה, מה קורה שיש מימוש, מה קורה שיש פקיעה. פקיעה זה אומר שהמשקיע לא רוצה ממנו. אומר לי, אדוני, תן לי את הכסף, עזוב אותי, לא רוצה ממנו. זה למעשה הרעיון של אגח להמרה. כמובן, אני גם אראה, כמו שלמדתם על אגח רגיל, מה קורה שאני עושה פדיון מוקדם לאגח. אני בא לבורסה, קונה את האגח להמרה, אז יש לי פדיון מוקדם. או מה קורה שאני קונה אותו ומיד אחר כך מנפיק אותו חזרה. זה הנפקה מחדש שלנו. מה שאתם למדתם על אגח רגיל בסוד החשבונאות, עכשיו אני מראה עם אגח להמרה. זה לא כל כך ישתנה, זה פחות או יותר אותו דבר. עכשיו משה, תגיד מה שאתה רוצה.
אני אומר לגבי אגח הזה שאני אומר, אחד אגח נחוב של אגח ואחד אגח נחוב של מניה. למה הוא צריך בעצם לעשות השקעה... לעשות גם רוצה לרכישת מניה? אם אני אחר, הריבית בשוק תרד, אני רוצה, אז אני יכול למכור או לקנות את האגח שלי, ולקרות את המניות, למה צריך לשלם את הכסף לגבי התוספת של רכישת מניה?
יכול להיות ש...
זה בלי קשר.
יכול להיות שהחברה מבטחת את עצמה שאם מחיר המניה יעלה הרבה, שהמשקיע לא ירוויח כל כך הרבה, שלפחות חלק מהמלוך ישתתף איתי. תן לי תוספת מימון.
למי? לזה שקראת עד?
כן.
כן, אבל זה כזה... באותו יום שאני קונה, באותו אחד ערך נפוש של אגף, יהיה שווה אחד ערך נפוש.
לא חייב, לא חייב, גם. לא יהיה חייב. אתה קונה אחד שאחר נקור באגף, הוא לא יהיה שווה לאחד שאחר נקור.
אותו יחס ישנה לי כל הזמן.
נכון. אבל המחיר לא יהיה אותו דבר, כי אתה משלם גם עלות קצת המרה.
אם מחיר המניה יעלה, בעצם אני מקבל בעצם את כל הרווחים האלה.
כן. כן. מי אמר שכל יש 32? תגיד לי מה אתה עושה, מה נצבוק? אני אמרתי מה יהיה, מה לא יהיה, אמרתי, אגב, צמוד לא בחומר. כל יש 32 אתה רוצה להוציא? יא, בוא נוציא את הכל, זהו, הסמכת, תן לו תעודה. הכל יהיה לא בחומר. בחומר רק פקודות יומה. מה? אמרתי שיש 32 לא בחומר, אני, מה? אמרתי לך, אגב, צמוד, נגזר משובץ, לא בחומר. זהו. אנחנו לא כל מה שאתה לומד בחומר, כל הדפים שגיבלת הכל בחומר, מתחילת התוכנית עד היום. טוב, הטיפול באגח להמרה לא צמוד, אני מקריא את התרגיל. להלן הרכב ההון העצמי של חברה א' לראשון לראשון 2012. הון מניות רגילות 100, עודפים 200, סך הכל 300. נתונים נוספים. בשני לראשון 2012 הנפיקה חברה א' 100,000 ש"ח ערך נקוב אג"ח להמרה תמורת 103,000 שקל. האג"ח לא צמוד, נושא ריבית שנתית לא צמודה של 5% משולמת כל 31 לדצמבר. האג"ח ייפרע ב-31 לדצמבר 2014. האג"ח ניתן להמרה ל-5,000 מניות, כלומר יחס המרה של 1 ל-20. תמורת תוספת מימוש לא צמודה של 8 שקלים. דהיינו, כל הממיר 20 ש"ח ערך נקוב אג"ח יקבל מניה אחת של החברה תמורת תשלום של תוספת מימוש לא צמודה של 8 שקלים. עכשיו, שאלה ראשונה, כתבתי לכם במילים את כל התהליך. לא יתראו לכם במבחן את התהליך הזה. כשאני אומר לך יחס המרה 1 ל-20, אתה צריך להבין מזה שהמשקיע בא אליי, אומר לי, קח 20 ש"ח ערך נקוב אג"ח, קח תוספת מימוש, תהיה לי מניה. אם אני אומר 1 ל-20, אני לא צריך להתחיל להגיד, אז דהיינו שהוא יוותר על 20 שאחרי נקוב אג"ח, הוא ישלם 8 והוא יקבל מניה, זה אתם צריכים לדעת. עכשיו ברור שאם אין תוספת מימוש, 1 ל-20 זה אומר, קח 20 שאחרי נקוב מניה, 20 שאחרי נקוב אג"ח, תן לי מניה. אם יש תוספת מימוש, שישלם. נכון לראשון הראשון 2012, שיעור הריבית המקובלת ליוון תזרימים ברמת סיכון זהה לאג"ח רגיל ללא הוצאות הנפקה, 7%. למה אני צריך את זה? דמה, לאבד את האג"ח הרגיל, ואז האופציית המרה תצא כלאב נאמבר, יפה מאוד. הוצאות ההנפקה הם 2,698. איך לדעתכם האופציות המרה, ההוצאות ההנפקה, סליחה, התחלקו בין האג"ח הרגיל לאופציית ההמרה? איך נחלק אותה? רק לאג"ח הרגיל, לאופציה אין הוצאות. לא, בסדר, זה גם פתרון.
זה יחסי.
יפה מאוד, באופן יחסי. התקן בא ואמר, רגע לפני חילקת אג"ח רגיל באופציה, נגיד האג"ח הרגיל מתוך ה-103,000, נגיד הוא יהיה 99,000. והאופציה תמרה 4,000, לפי היחס הזה, תקצה להם גם את הוצאות ההנפקה. האג"ח יקבל את החלק היחסי שלו, והאופציה את החלק היחסי שלה. ועל האג"ח, אחרי שאני מקצה להוצאות הנפקה, מה צריך לחשב? יפה מאוד, כולל הוצאות הנפקה. ואחר כך אני אכתיב, התהליך הוא כזה, קח את ה-103,000, פרק אותו, אג"ח רגיל, פלאג נאמר אופציית המרה. קח את ההוצאות הנפקה, חלק לפי היחס. ושלב שלישי, תמצא לאג"ח ריבית אפקטיבית, כולל הוצאות הנפקה, כמו שלמדתם באג"ח רגיל, עם הוצאות הנפקה. ואני מקווה שהוא יצא עגול. פה בלי הוצאות הנפקה הוא 7%. זה נתון 3. הפתרון שלך לא מתקבל. 4. בראשון השני 2012 אמרו, לא, הם צורקים, מה, האופציה לא תקבל הוצאות הנפקה? התשובה היא? מה זאת אומרת? בראשון השביעי 2012 הומרו 20,000 ש"ח ערך נקוב אגח להמרה. מה זה אומר? המשקיע בא לחברה, אמר לה, קחי 20,000 ש"ח ערך נקוב אגח להמרה, קחי תוספת מימוש, תני לי 1,000 מניות, בדיוק. למה 1,000 מניות? 20,000 חלקי 20 זה 1,000 מניות. הוא גם יצטרך לשלם על הדרך גם, מוציא ממנו טיפה כסף, 1,000 תוספות מימוש, יקבל 1,000 מניות. כל 20 ש"ח, תן לי תוספת מימוש אחת. על פי תנאי ההנפקה, כל הממיר את האג"ח למניות לא יקבל את הריבית לשלם שנצברה עד יום ההנפקה. לא צריך לכתוב לכם את זה, זה בכל התשקיפים ככה. אתה לא מקבל את הריבית לשלם שנצברה. אתה רוצה לקבל את הריבית לשלם, אין בעיה, אל תבוא בראשון השביעי. תבוא ב-31 לדצמבר, נותן לך את הריבית ואז תמיד תאג"ח. אם אתה לחוץ, הלכה הריבית לשלם. גם אם תבוא לי יום לפני, אני לא משלם. אני משלם ריבית כל 31 לדצמבר. אתה לחוץ, לא יודע למה, אמרו לך שהמניה הולכת לרדת, לא יודע מה, בראש שלך, אין לי בעיה. אתה רוצה לממש ולמכור את המניה מהר, להתפטר מזה, אין שום בעיה, ריבית לשלם, אין, לא תקבל. אז תעשה את החשבון שלך אם אתה רוצה או לא רוצה. 5. ב-31 לדצמבר 2012 החליטה חברה א' להקטין את יחס ההמרה של האג"ח ליחס של 1:18. מה זה אומר 1:18? זה טוב למשקיע, למה? במקום לחלק לו ב-20, תקן לו ב-18, יקבל יותר מנס. השאלה למה החליטה, מה החגיגה פה? דהיינו, כל הממיר 18 ש"ח ערך נקוב אג"ח יקבל מניה אחת, וזאת על מנת לעודד את המשקיעים להמיר את האג"ח להמרה. כלומר, יכול להיות שהחברה, אין לה כסף לשלם את האג"ח, אין לה את הריביות, אין לה את הקרן בסוף. היא אומרת, מה נעשה עם המשקיעים האלה? הם יושבים, רוצים לי ריבית. אולי אתם תמירו, לא רוצים. בואו אני אעודד אתכם להמיר. אתם יודעים מה? במקום 1:20, 1:18, תקבלו יותר מניות, אולי כדאי לכם. בא התקן ואומר, קודם כל אתה לא חייב לעשות את זה. אתה לא חייב ללכת ולהטיב עם המשקיעים. אם היה הנפקה של מניות הטבה, והיית מוריד את מחיר המניה, אתה חייב להקטין להם את יחס ההמרה, מה שדיברנו קודם. אז סתם לבוא למשקיעים, להגיד להם, אני משלם לכם את יחס ההמרה, קודם כל מותר, אתה לא חייב. מה זה אומר? שאם החברה בכל זאת עושה את זה, קודם כל יש לה אינטרס, כנראה, לעודד את המשקיעים להמיר, או אולי המשקיעים באים ואומרים, המניה שלך ירדה, נדפקנו עם האג"ח להמרה שלך, היא מפצה אותם, היא לא חייבת. אבל אם היא עושה את זה, היא צריכה לרשום הוצאה. הוצאה מול מה? לא נתתי הרי כלום, סתם שיניתי בתיאוריה את יחס ההמרה. הם רוצים שאנחנו נרשום חובה הוצאות מימון, זכות קרן הון, לפי השווי ההוגן של ההטבה שנתתי. עכשיו מי שישאל אותי איך אני אדע כמה זה שווה, הורדתי מ-20 ל-18. אין בעיה לדעת כמה זה. נגיד שיש מיליון ש"ח ערך נקוב אג"ח להמרה באותו יום. חלק מיליון ש"ח ב-20, זה מניות שהיית צריך לתת. תחלק מיליון ש"ח ב-18, זה מניות שעכשיו אתה תיתן. יש הפרש במניות?
100 מניות.
נכון? תכפיל את זה במחיר המניה היום ותרשום הוצאה. למה? באת למשקיעים, הם לא הכריחו אותך. אתה נתת להם הטבה, תרשום הוצאה. זה למעשה, אתה רוצה לעודד את המשקיעים, תעודד אותם, אין לי בעיה, אבל שזה יעלה לך גם בהוצאה. כמובן שלהגיד להם את יחס ההמרה אסור, כן? אתה יכול לבוא למשקיע, להגיד לו, טוב, התבלבלתי, תקבל פחות מניות. זה לא. יותר אפשר, אם אתה רוצה לתת, בבקשה. רק אני אומר לך, יהיה לך הוצאה.
הוצאה מול?
קרן. חובה הוצאות מימון, זכות קרן. השווי ההוגן של מניית החברה ב-31 לדצמבר 2012, 18 שקלים. למה נתתי את זה? ושתדעו כמה ההטבה שווה. 6. יתרת האג"ח לא הומרה למניות עד 31 לדצמבר 2014. מה זה אומר? שביום האחרון אני אשלם להם את האג"ח שנשאר, ומה אני עושה עם האופציה? מעביר לפרמיה. 7. 7 זה בשביל נדרש 3. שיעור הריבית המקובלת לאיגון תזרימים ברמת סיכון זהה. לאג"ח רגיל, בראשון השביעי 2013 ובראשון העשירי 2013, 10% ו-11% בהתאמה. תכף תראו למה צריך את זה. 8. הרווח הנקי של חברה א' בשנת 2012, 120,000 שקל. נדרש, 1. להציג דוח על השינויים בהון העצמי של חברה א' בשנת 2012, 2. לרשום את פקודת היומן בספרי חברה א' בעניין הפדיון של האג"ח בסוף 2014, ו-3. נרשום את פקודת היומן בספרי חברה א' בראשון לשביעי 2013 תחת הנחה כי בתאריך הנ"ל החברה רכשה את האג"ח להמרה בחזרה בסכום של 85,000 שקל. כלומר, מה היא עשתה פה? פדיון מוקדם. בנוסף, נרשום את פקודת היומן בספרי חברה א' אם בראשון לעשירי 2013 החברה מכרה בחזרה את האגח להמרה בשוק הפתוח מורת 90,000 שקל. מה היא עשתה לאגח? הנפיקה אותו מחדש, ואז אתה מחזיר לספרים את האגח ואת אופציית ההמרה. ידון מוגם שלנו, מה זאת
אומרת? זה הכוונה שיש בלי האופציה, כאילו בלי...
עם האופציה, האופציה תהיה באוצר. האגח היא נתפדר והאופציה תהיה באוצר. כל אחד והתחום שלו. אתה קונה אופציה בחזרה או מניה בחזרה, זה רכיב עוני, נכון? באוצר. כשאתה קונה התחייבות בחזרה, מה אתה עושה? מסלק אותה ורושם רווח או הפסד. מה זאת אומרת? מה? מה שעשינו ב-67? אתה איתי, משה?
כן.
יפה מאוד. זהו. טוב, מדרש אחד. תגיד לי, שבוע שעבר חילקתי לכם שאלה על אופציות שיעורי בית, על הראשונה? חילקתי, נכון?
עדיין לא הבאת לנו
DCF.
DCF?
אני יכול לעלות לאתר.
מה לעלות?
DCF. יש לכם DCF מאוחדים, מגזרים ומכשירים פיננסיים. DCF דווקא כל שנתיים, שלוש שנים מופיע במועצה. הקל. זה נושא חשוב בעידן ה-FRS DCF. כמה שורות? 8 שורות. אם את עושה פירוט בשורה אחת. שאלות? מה נוכל? נעלה לכם איזה 3 שאלות. 3 פתרו לכם. ניתן לכם את זה בהשלמות, מה? שיהיה לכם למה ללמוד למועצה. לפעמים אני פותח חלק בשאלות בתוך הכיתה, שאלות שיהיו במועצה. זו שאלה שאני חושב שיש בה דברים חדשים שלא למדנו, שלא יכולה להתמודד לבד, אז אני פותר על הלוח. נגיד באופציות לעובדים יש איזו שאלה שאני רוצה לפתור. יתר השאלות, השאלות שלי מספיקות, יותר רמה יותר גבוהה מהן, תקריא בבית, תקצבי, תתמיע. כל שאלה שיש, שאני חושב שכדאי לפתור אותה בכיתה, כי היא מסיפה, אני פותר. אין הרבה כאלו כאלה. חילקתי להם את הכל, הם פתרו בלי בעיה. אם ביולי איזה שאלה, משהו, אני אביא, אפתור לכם. כרגע שמבחני מועצה אתם יכולים לפתור הכל, זה מה שלמדנו. טוב, עכשיו הנפקת אג"ח להמרה, אני צריך להכתיב את כל השלבים שדיברנו עליהם. זה בהתאמה אחת. אמרתי. כן, גם באמת התערבת עליו. להלן, להלן שלבי הטיפול החשבונאי בהנפקת אג"ח להמרה. אחד, יש להפריד את תמורת ההנפקה לשני מרכיבים. מכה, אג"ח רגיל שיוצג כהתחייבות ותקבולים על חשבון אופציית המרה שיוצגו כרכיב הוני. על מנת להפריד את התמורה יש לחשב את המרכיב של האג"ח הרגיל על ידי ערך נוכחי של תזרים המזומנים העתידי של האג"ח מאובן על פי ריבית השוק. המרכיב של אופציית ההמרה יחושב כפלאג נאמבר. שתיים, יש להקצות את הוצאות ההנפקה, את הוצאות ההנפקה בין האג"ח הרגיל לאופציית ההמרה בהתאם ליחס חלוקת התמורה, יחס חלוקת התמורה בשלב הראשון. שלוש, יש לחשב את הריבית האפקטיבית כולל הוצאות הנפקה לגבי האג"ח הרגיל. ארבע, החל מיום ההנפקה האג"ח הרגיל יטופל על פי שיטת הריבית האפקטיבית ואופציית ההמרה תישאר בסכום קבוע בהון העצמי. עכשיו נעשה את זה על הלוח.
מה עושים? איזה טיפול עושים? השקעה באופציה.
למדנו, זמין למחירה או מוזגת למסחר, את זוכרת? טוב, אני חוזר על החישור. לקחתי את ה-103,000, הפרעתי. קודם כל, האג"ח, האופציה פלאב. האג"ח, עשיתי לו לוח סילוקין, הבנתי אותו לפי 7%. לקחתי את היחס הזה, ולפיו חילקתי את הוצאות ההנפקה. ולבסוף, האג"ח פחות ההוצאות ההנפקה שלו, האופציה פחות ההוצאות ההנפקה שלה. נקודת יומה, זה הכסף שקיבלתי, זה האג"ח הולך להתחייבות, וזה הולך להון העצמי. מה הדבר האחרון שאני צריך בשביל ההמשך? למצוא לאג"ח ריבית אפקטיבית. איך עושים? לוקחים את כל הלוח סילוקין הזה, מאבנים אותו לפי ריבית X, ורוצים שזה יהיה שווה ל-92,269. ה-X זה הריבית האפקטיבית עם הוצאות ההנפקה. זה האג"ח להמרה. פרק, הקצה, רשום פקודת יומן. לא לימד, מה זה? גם אני אף פעם לא לימדתי, סתם את השלבים הכתבתי. אז אני עושה עם ריבית X, מוצא את הריבית האפקטיבית, ותראו, בהון העצמי יהיה רק מספר אחד. בכל הדוח הזה, מכל הבלגן הזה, רק 8,033. היתר זה התחייבות, זה לא בתוך הדוח על השינוי. אז למה אני מחשב את זה? להמשך, יהיה המרה של האגף, יהיה פדיון של האגף, אני צריך לדעת. צריך לטפל בראשון לשביעי 2012 בהמרה של חלק יחסי מהאג"ח. אני ארשום לכם על הלוח את הפקודת יומן לגבי ההמרה במילים, אחר כך נכניס לסכומים. מה הרעיון בפקודה? בצד החובה, מה שהמשקיע ויתר, ובצד הזכות, מה נתתי לו? מניות ופלאג נאמבר פרמי. על מה המשקיע ויתר שהוא בא בראשון לשביעי ואומר לי כך אני רוצה מניות? הוא מוותר על האג"ח נטו שהוא ממיר, צריך לעשות לוח סילוקין לאג"ח שהוא מר, לראשון לשביעי ולמחוק את ההתחייבות, אני לא צריך. הוא מוותר על הריבית לשלם כי הריבית משולמת פה כל 31 לדצמבר, הוא בא בראשון לשביעי. חובה אג"ח נטו, חובה ריבית לשלם. אני צריך לקחת 20% מזה גם לבטל. אני צריך לקבל כסף, כי הוא, יש לו תוספת מימוש, אז יש לנו חובת תקבולים על חשבון אופציית המרה, 20% מזה. חובה מזומן, ממיר 20,000, שישלם לי 20,000 חלקי 20 כפול 8 שקלים. ומכל הבלגן הזה של החובה, יוצא מניות. כמה מניות מגיע לו על 20,000? יחס המרה 1 ל-20. 1,000. פלאג נאמבר? פרמיה. חובה אג"ח נטו, חובה ריבית לשלם, חובה מזומן, חובה תקבולים על חשבון אופציית המרה, זכות הון מניות, לאג נאמבר, פרמיה. זה פקודת יומן להמרה. אתה מוותר על התחייבות, אז אני מוחק התחייבות. גם אג"ח נטו וגם ריבית לשלם. אתה מוותר על 20% מהאופציות, אני מוחק 20% מהתקבולים. אני מקבל כסף ומזכה הון מניות ופרמיה. יש? זה התאמה. מספרים, הפקודה, ההיגיון ברור לכם? ותר לי על התחייבויות, שניים, אגב בריבית לשלם. האופציות כבר לא אופציות, צריך לבטל אותן. הוא משלם לי כסף, אם לא היה כסף אז לא היה חובה מזומן. כי אני עוד פעם אומר, לרוב בישראל אגב להמרה עוד בלי תוספת מימוש. אבל אני הראיתי לכם, אם יש לו עם תוספת מימוש אז גם יש כסף. זכות הון מניות לפי יחס ההמרה, פלאג נאמבר פרמי. כלומר למעשה ההתחייבות הופכת להון עצמי. ההתחייבויות, הריבית והאג"ח נטו הופכים להון עצמי. התקבולים תמיד היה הון עצמי, הוא רק עובר לפרמיה, תמיד היה הון עצמי, אבל האג"ח והריבית לשלם נכנסים להון עצמי פלוס הכסף. כלומר הגידול בהון העצמי בסך הכל לא יהיה זה, זה כבר מתוך ההון העצמי גם ככה, זה והכסף. רק שתדעו, מבחינת החברה שעושה על חברה כזאת שווי מאזני ונפתור תרגיל כזה, למה תקבולים זה גידול? למה? אני עד היום לא לקחתי את התקבולים, אסור לקחת. כן? עד שזה לא הומר או מומש. אחרי ההפסקה אני עושה את הפקודה. כאילו הוא מחשב את הסכום איתה. דפים, מי מגיע לשאלה? שיעורי ביידן? שיעורי בית, ואולי את התרגיל הזה.